סטיבן פשוט מחכה שאני אקרא את השאלה.
יש שניים, שלוש.
אני רק נאמר, אנחנו פשוט הסתכלנו על השאלות וחילקנו אותם לנושאים, כי סביר להניח שאותם דברים מעסיקים. חלק מהם נתייחס וחלק לא, בחרנו איפה שבאמת היה עניין וכמה פתקים מאותו עניין. איך להתמודד עם לופים שחוזרים על עצמם שוב ושוב, גם כשאני כל פעם שומטת, מה לעשות? אני עוזבת את החלימה, יש פה שאלה על חלומות, אז נשאר עם האחד. איך עובדים בתרגול עם פפנצ'ה מתמשכת? איך להתמודד עם מחשבות, מילים תורדניות שחוזרות על עצמן בזמן התרגול, גם אחריו ומפריעות לאיזון נפשי? בקיצור.
וצריך לענות במילה אחד, לא? I think many of us are occupied with this question. It's especially in this retreat, and it's really an interesting question. It reminds me of a very ancient symbol, one of the primary symbols of mythology, which is the snake eating its tail. Thought seems to be a snake eating its tail. It goes round in its own world, and it's really hard for us to see how we can jump out of that. How can the mind undo itself? How can we, the mind that looks, see beyond? Where do we go with papancha? Papancha is the word meaning kind of endless processing. And it's a very important question, actually, because we're always faced with that in the spiritual journey. It doesn't really matter which spiritual journey we're faced with it. And so it's worth paying attention to this. The mind has a function, and therefore we don't want to attack it or undo it. But it's a bit like the hand has a function, but it doesn't need to be here all the time. I use my hand, but it doesn't need to be, I don't need to put the hand up here and up here and be busy with it all the time. The functional aspect of the mind has taken over the whole being, and then we find ourselves in it. The mind has a beautiful, amazing power to see stars and to go inside, you know, deep places. And but it always finds its limit. Our practice is finding all the little ways, and I mean little. Because we don't want to, if we start attacking the mind, it's unhealthy. But the little ways that mind always shows us places that are beyond itself. And we have to kind of open those places that the mind is telling us it's beyond itself. For example, a few things. I'll give a small list. The feeling of contraction and limitation, and we're just stuck in the shigra, the habits of life, and we feel closed in a box. That's the mind telling us there's something else. Longing tells us there's something else. When the mind gets exhausted, it tells us there's something else. Doubt, confusion, all of that, in that if it's handled right, it's our stepping stone to beyond itself. In the Zen tradition, impossible questions are used to utterly exhaust the mind. And when the mind is utterly exhausted and can't anymore, that's when it happens. So And spiritual concepts in used by the mind will talk about infinity, happily. It's not a problem, but we have to know its limits. It's talking about infinity. It's talking about beyond. It's talking about... And so we can regard that, all of that, when the mind talks about infinity, when the mind loves stars, let it, allow it, love the mind, give the mind its space, but always, I think, see that the mind is pointing out to us a place which is not in the mind. The mind is so powerful because it has the self in it. It has me. It has everything. It's like the Marechet Hafalava computer, the Windows. The computer feels it can't work without it. Indeed, we need the mind. Can't work without it. But it's always giving us little spaces where we can say, oh, we can go there. So I don't want to talk too long about it, but we, in our practice, just go to those places where the mind begins to know its limits, whether it's dukkha, whether it's longing, whether it's love, whether it's... just remember a phrase from a poet way back that says, about stars, he said, the stars and me love each other. And if the love is not equal, let my love for the stars be the greater one. And it just points out a place which is beyond the mind, which is our deep, deep belonging and interconnection with the whole, with everything. The stars make us. We have star. We are stars made of stars. And we make the stars. And there's the love. And there's totally beyond the mind. So just going all the time in a very healthy, healthy way. And we're doing it in meditation retreat. Meditation retreat's healthy. It's not extreme. It's not crazy kind of going, you know, just into wild places that after that we don't know where we are. We get lost. It's healthy, it's steady, we're being held here. There's ethics here, there's many, many places which hold us. And so in a healthy way, we're looking at the mind and we're saying, yes, I can go one step now, one step further, one step beyond, into places that are not the mind, which are about being, that don't need the mind. To go beyond the mind, you just have to know we don't really need so much thinking. Not I mustn't, but we realize actually we don't need so much. And slowly, slowly the mind by itself gets quieter when we know we don't need you. You're making a lot of noise, fine, but actually I don't need you that much. Life will be fine with a little bit of quieter in the mind, even better. And we live in a bigger space.
אני אקרא משהו שפשוט עלה גם בקבוצות, ואני בקבוצות התייחסתי, אז אני אענה על זה. השאלה שהיא, איך אפשר להיות מודע לקצב טבעי של הנשימה? בכל פעם שאני נעשה מודע, אז אני הוא זה ששולט בקצב. מה שאני רוצה לומר ולהזכיר שהמיומנות להיות עם היא מיומנות של התודעה. עכשיו התודעה לא יודעת להיות עם הנשימה כמו שהיא לא יודעת להיות עם תחושה. Okay? ולכן זו מיומנות. ולכן זה ברור שהתודעה זה לא אני. כן, אנחנו אומרים ישר, אני לא יכולה, אני לא מאפשרת לנשימה לנשום את עצמה. לא, זה התודעה לא יודעת להיות עם. היא יודעת מיד לשלוט. היא מיד רוצה משהו מהנשימה. Okay, בקבוצות התייחסנו לזה. רוצה שהיא תהיה עמוקה, רוצה שהיא תהיה חזקה, רוצה שהיא תהיה שקטה. אוקיי? ישר אפשר לראות את ההשפעה, כשהתודעה באה במגע עם משהו, היא מיד רוצה. אוקיי? ולכן היא מיד מנשימה את הנשימה. ואז אנחנו אומרים, רגע, היא לא טבעית, נכון. אבל מה שחשוב שם, זה הרגע של תשומת הלב, שהתודעה מנשימה, ושם אפשר לעצור. אוקיי? יש איזה תנועה כזאת, אותה אפשר לעצור. מה שחשוב פה זה גם תשומת הלב וגם העצירה. אני עוצרת את התודעה, אני עוצרת את האוטומט, את ההנשמה הזאת, ורגע אחד יכולה לעצור גם את הנשימה ולאפשר לה לנשום לבד. ורגעים כאלה קטנים שפתאום יש שם איכות אחרת, אתם יכולים אפילו כרגע לעשות את זה, עשינו את זה, כאילו אני הנחיתי את זה באחת ההנחיות כאן, זה מה שיש לנו לעשות לאט לאט, התודעה מרפה, היא מרפה את הרצון שלה, היא מרפה את הצורך בשליטה, כי המיומנות היא מיומנות של התודעה, זה גם מה שקורה לנו בחיים, אוקיי? הנשימה היא מיקרו-קוסמוס, בגלל זה אנחנו מאמנים את התודעה על הגוף ועל התודעה, הנשימה היא מיקרו-קוסמוס, היא לא תלויה בתשומת הלב, היא נושמת, היא גם לא תלויה בתודעה, היא פשוט נושמת, היא הטבע עצמו. לכן כשאנחנו, זו באותה מידה, כן, אנחנו יוצאים, מסתכלים סביבנו בעולם, אנחנו מיד, אם נהיה מדויקים, נראה שמיד יש איזשהו רצון. שיהיה שמש, שיהיה גשם, שלא יהיה בוץ, שיהיה ככה, שתהיה לי מטריה, כל הזמן יש משהו, גם בבית, כן? בכל מקום, בעבודה, בלימודים, בכל מקום, מיד התודעה מביאה את הרצונות שלה, ולכן גם ביחס לנשימה. לכן הנשימה היא מקום מאוד טוב לתרגל. אוקיי? אז זה לא חוסר הצלחה, זה פשוט תשומת לב. ורק כל מה שאנחנו יכולים לעשות שאנחנו מזהים, זה אותה תנועה תמיד. אתם רואים, אתם מכירים אותה כבר, נכון? פשוט להרפות. אוקיי? אני אענה על עוד משהו קטן שנשאלתי, כי זה קטן כזה, ואז נעביר לסטיבן. שאלה ש... מתי אתה חושב, זה היה לסטיבן באנגלית, מתי אתה חושב שאנחנו צריכים מורה? בחיים היומיומיים, בתרגול היומיומי. ואז יש שאלה שלדעתי זה קשור, זה מישהו אחר לגמרי, זה מי היה המורה שהכי, מורה שהכי השפיע עליי ולמה? זה שאלה אליי. אז א', אני אגיד שאני התברכתי במורים, זה לא מובן מאליו בכלל, ואני חושבת שאחת הסיבות שהתברכתי זה, כי בריטריט, אני חושבת, אני יודע אם זה סתם... בריטריט הראשון שלי מאוד מאוד סבלתי. לא מפתיע, נכון. והרגשתי שבגלל שלמדתי בתרבות ובשפה שלא כל כך הכרתי, כאילו זה היה תאילנד, ואני עשיתי ריטריט ראשון שלי, נכנסתי לחודש, בלי שידעתי לאן אני נכנסת. אז רק מה שנקרא תרגיל. לא ידעתי לאן אני נכנסת. 12 שעות, 16 שעות ביום, אוקיי? בלי טיפת ידע על בודהיזם, על הבודה ועל הדרמה. והרגשתי חסרת אונים, כי זה לא הייתה תרבות שמדברים בה. זה כזה, מה שאמרתי, come and see for yourself, זה מה שהיה, תיכנסי כבר, הדברים יקרו לך. והיה איזה רגע שממש הבנתי שאני צריכה הנחיה, שאני צריכה מורה. Okay? זה היה רגע מאוד חזק, למרות שהיה שם מישהו, והוא היה הרבה יותר אינסטרקטור מאשר מורה. אז לשאלה, אני חושבת בתפיסה שלי שצריך, שכדאי, מכיוון שהתודעה היא גם, כמו שאתם זוכרים שדיברנו על, יש בה את השורשים האלה, של התשוקה, של הסלידה, של התעתוע, ואנחנו הרבה פעמים, כן, תופסים איזשהו כיוון ואנחנו בטוחים שזה הדבר, ולפעמים כל מה שמורה יכול או מורה יכולים לעשות זה פשוט לאסוף, כן? כן? לעשות את ההבדל, כמו שאמר הצ'אנצ'ה, בין אני יושבת כמו תרנגולת, או שאני יושבת באמת, יש שם בהירות, יש שם משהו שהוא יכול בכל רגע להביא אותי לחוויה אחרת של חופש, של שחרור. זה הפוטנציאל של התרגול, ואני רוצה לומר, זה לא פוטנציאל שנמצא שם באיזשהו מקום. אני גם את זה שמעתי מהקבוצות. זה לא one day, זה באמת יכול לעשות הבדל בכל רגע ובהוויית החיים שלנו. אז כדאי לא להרחיק את את הנגישות של חופש, של רווחה. אוקיי? אז אני מקווה שעניתי על השאלה. סטיבן, what you've got now. אני מעדיף לא להגיד אני מרגיש או אני חושב, כי הם מייצגים הזדהות, היקשרות והיקשרות. איך אתם אומרים את זה? אחרת, בשפה שהיא עממית ונגישה לכולם. ועוד שאלה, שזה לדעתנו היה קשור, אשמח לתזכורת, נראה לי שזה מה שכתוב. סטיבן דיבר על להתייחס לחוויות קשות כמו כאב כשלי, חלק ממני, לא משהו נפרד שצריך לתקן. איך ההתייחסות הזו מתיישבת עם רעיון האנטה, אם אין באמת שלי ואין אני? Answer but one and then we see.
Firstly, a small comment about Ajahn Chah's comment about chickens. They are my teachers. When I look to see the chicken sitting, I think, ah. But in my own life, I've had so many teachers, and I'm so grateful for that. But it is cultural. If I was born in a village in Thailand, my teacher would be the monastery, in the monastery nearby. But we're in another culture. Let's go with that. The Dharma always comes in a culture and from a culture. And that is the culture, which is different teachers. And 50,000 Dharma books out there. Crazy. Well, I wasn't sure I should write any because of that. Too much. Papancha. But it we go with that. That would be my view. That's the stream. Okay, we can learn from so many sources. About the question, there is a fundamental problem, if you like, with teachings and believing the teachings, which are very profound, but they do bring us to places that we don't necessarily experience, and then we have them as high concepts, spiritual concepts, and one of them is non-self, emptiness. And Buddha was really, really clear about this, that the more you kind of take emptiness as a concept or a goal or a kind of religion, the more the whole thing won't work for you. Because it in a way collapses the heart of the practice, and the heart of the practice is not to believe in emptiness, but to experience the flexibility, the dance of experience, the way the self arises and deals with things, the way the self is strong one moment and less another moment, the way the self manifests as boundaries, as ownership, my body, my car, my house. How is that? So we work with the self. We don't have a concept that it shouldn't be there. And again, the self is like the operating system. So we need it. Otherwise we can't cross a road. Can't do anything without a self that tells us, you know. This retreat needs all ourselves to say, 7:30, be here in the hall. That's all. But we begin to learn that, again, we take the self, the selfing, too heavily, too strong, too much. We begin to let go around the edges. So, yeah, I can let go of this ownership, the me and the mine. I give away. I give this. Or my body. Oh, yeah, viruses. Okay, but the virus is infecting my body. I don't need to be so attached to this body. Let the virus come. I'll give my medicine and work on. And slowly, slowly, we begin to kind of see the self in the way it arises in response to life, in all the time in response. So we are sitting here. I am sitting here. I go on a retreat. And then that comes, well, wait a minute. What's really happening? And it begins to a little bit shaky. And there is exploration. There is a journey. And we begin to see, like I said about thought, also where the self gets so painful with loss and friction and ego and defensiveness and boundaries. And it gets painful. And that's another lesson. So bit by bit we see that this self is blown up. It's blown up. It's taking too much space in the consciousness. And the benefit of that is, little bit by little bit, we see that when the self is less dominant, other things happen. It opens space exactly for beyond. It opens spaces in the consciousness. And there, when we feel, wow, like many of you, you know, in this retreat, I felt so good. It's just something dropped. And again we have that experience. Something dropped. I don't need that. That I can let go of. That issue, that, you know, history, that narrative, that fear. And that way it's very real. We understand, we can make do, we can dance more free and more light.
אני שמתי לב שעל השאלה לא עניתי למורה שהשפיע. היה לי מורה שקראו לו ג'י טמרו. הוא היה גרמני. אני חושבת שזה מתקשר למה שאמרתי קודם. זו התחושה שבהוראה שלו, שהוא היה עבורי, זה שיש עוד מישהו ללכת איתו בדרך. זה שמישהו שעד וער באופן מלא למה קורה ומכוון, והרמה של הכיוונון הייתה כזו שפשוט באיזה יום אחד אמרתי, אני מרגישה שאני פשוט כמו כלי רכב, שאתה שם מים, שם שמן, שם דלק, וכאילו והרכב ממשיך לנסוע, אבל זו הייתה התחושה, שזה פשוט הכיוונון היה מאוד מדויק, okay? וזה היה מאוד יקר, ו וזה היה בתוך, במנזר שהייתי בו, אז היה שם מי שהיה, מי שהוביל את המנזר, זה מנזר אחר, זה לא הראשון שהייתי, שזאת הייתה הספיריט שלו, היה אדם, המורה שם, התאילנדי, צ'אן טאווי קראו לו, מאוד, מאוד חופשי בגישה שלו, אבל ממש בשירות, הרוח שלו נשבה שם מאוד חזק. אז זהו, חלק מהמורים שפגשתי, וג'י טמרו בהחלט היה מאוד משמעותי. תודה על השאלה הזאת, השאלה שאף פעם לא שאלו אותי. תודה. יש פה קובץ של שאלות שתכף תראו למה הם אמרו כזאת ביחד. איזה מקום לדעתכם או לדעתך יש לאהבה רומנטית ולחיפוש אחר? אני חווה בחיי ובתרגול בפרט חוסר ביטחון כמעט בכל פרמטר, בכל פרמטר בחיי. איך אפשר לעבוד עם זה בתרגול? ואיך נזכרים בכוחות שיש לי? ויש אחד הדברים שכדאי לזכור, שהתודעה משדרת לנו חסר. זאת האמת הראשונה, יש משהו. הדוקה, כן? העצם הדוקה, זה התנועה הזאת האוטומטית של חסר. מה חסר לי? כן? התודעה מתדרת לנו כל הזמן שאנחנו חסרים במשהו. זה לא משנה אם זה חומרי, זה לא משנה אם זה רוחני. משהו בפנימיות, זה יכול להיות ביטחון, זה יכול להיות אהבה, זה יכול להיות אמון. התנועה הזאת של חסר. אתם זוכרים, דיברתי על זה בערב השני, על עצמה. זה גם עצמה של התודעה. התודעה היא צמאה מטבעה. אוקיי? זה הסבל. זה הסבל. זה לא אישי. אצל כל אחד מאיתנו זה יושב על מקומות מסוימים. זה יכול להתיישב על מה חסר לי, כן? בעולם החומרי, עבודה, דירה, לא יודעת מה, עוד 20 סנטימטר בגובה, לא משנה איך נקרא לזה, וזה יכול להיות הרבה באיכויות הפנימיות שלנו, כולל שאני חסרה באהבה. אוקיי? יש משהו בתחושת החסר שמשודרת. עכשיו, קשור מאוד לאופן שבו אנחנו מתרגלים. המטה, האיכויות שדיברתי עליהן הבוקר, הן למעשה מאוד משקפות שאנחנו לא, התפיסה היא שאנחנו לא חסרים וחסרות בדבר. כל האיכויות מצויות בנו. צריך רק לשים לב מה מכסה, מה האמונות. כי זה קשור לאמונות. מה האמונות? מה התפיסות ששומטות את ידינו או נותנות לנו לחוש את החסר הזה כאמת, כממשי. אוקיי? ולכן הבהירות התודעתית פה חשובה, והישיבה, וסטיבן כשהוא דיבר עכשיו גם על האופן של הפפנצ'ה, למה אנחנו נותנים כוח, אז אנחנו יכולים לתת כוח הרבה לסיפורים ולאמונות ולחלק שבנו שאומר שאני חסר או חסרה במשהו. לטובת מה אני כן מטפחת, ואיך אני מטפחת יציבות בתוך הפנימיות שלי, ולראות את השלם, זה היה פה באולם, לראות את השלם שיש כאן. כרגע יש שלמות, אין חסר. גם הרגע הזה, שאני, יש לי איזו תחושת צמה, זה השלם של הרגע, ואנחנו לראות את השלם, ולאט לאט יש משהו בהכרה. זה התעתוע, כן, החסר הוא תעתוע. אני חושבת שיש פה שאלה שפגשתי, שנשארה פה, ששאלו על שפע, מה דעתנו על שפע בעולם או משהו כזה. שפע זה חלק, וזה לא כי לעבוד כדי שיהיה לי שפע, יהיה שפע נקודה. עכשיו השאלה אם אני בכלל ערה, רואה, כן, עם איזה תודעה אני מסתובבת, שיש שפע או יש אהבה בתרגול של יש אהבה, יש מספיק אהבה לכולם? מה דעתכם? יש מספיק אהבה לכולם? מה? ברור. איפה היא מתחילה? אוקיי, זה קודם כל מתחיל מהמקום הזה. כי ברגע שאני עוד לא מצליחה להיות פה ולראות ולחוות את האהבה, אז אני חסרה, כי זה נדמה שזה צריך לבוא מבחוץ. אוקיי? ולכן כל הסיפור של חיפוש בן זוג, חיפוש בת זוג, כל החלק הזה שאני חסרה ומישהו צריך למלא את החסר, זה מראש גם תעתוע. כי אנחנו יודעים, שגם כשמגיע הבן או בת הזוג, הם לא יכולים למלא את המקומות שאני לא מיליתי עבור עצמי. אמרה לי את זה פעם חברה שהייתה רווקה הרבה מאוד שנים, היינו, ואני זוכרת שהיא נישאה, ואז היא אמרה לי, תשמעי, זה אותו דבר. זה יצחיק אותי. אני זוכרת, היא אומרת לי, אותם חרדות, אותם, זה אותו דבר. המיינד לא משתנה, כשיש בן או בת זוג. וכל מי שמיואש או מיואשת עכשיו, תשמחו מזה. כי זה מראה שיש פה, באמת, זה פה, זה נמצא כאן. אוקיי? אז כל התעתוע, זה תעתוע שלה, ולכן זה חלק מהסבל האנושי. זה שתמיד יהיה איזה צמא. הביטוי, אחד ההגדרות של דוקה, זה, כן, זה אי סביעות רצון. חשבו על זה. אי סביעות רצון, אי נחת, זאת הדוקה. הרצון שלנו לא סווה. ואתם יודעים שיש את אלה שכבר יש בן או בת זוג, ורוצים את המישהו אחר ומשהו אחר. אוקיי? זה לא מסתיים. ולכן בתרגול פה יש איזושהי תנועה של לראות את היש. וזה השאלה על איך מטפחים ועל הכוחות. אני חושבת שאתמול דיברתי גם על הכוחות, אבל לראות מה יש ולתת מקום למה שיש. כי מה שיש לא תמיד נשאר אותו דבר. כן? בעצם העובדה שאנחנו נותנים מקום ומכירים בזה, כבר קורה משהו. וגם זה מאוד קשור לפפנצ'ה, מאוד קשור לתעתוע הזה, של הסיפור שאנחנו, כן, מאמינים, מאמינות, שיש לי או אין לי, או נולדתי בחסר, או אני אשאר בחסר. זה תעתוע, זה סיפורי תודעה. אוקיי? ולכן בטיפוח, אני אומרת את זה כי אני, כאילו העולם, התרגול הזה, כשאנחנו פשוט נמצאים שם בפשטות הזו, אפשר לפגוש את המלאות. יש מלאות. אנחנו לא באמת חסרים. סטיבן ואני מלמדים בקיץ כל שנה את אברהם אביהרה. זה היה שבוע, בשנה שעברה זה היה 10 ימים, גם השנה זה יהיה 10 ימים, של בדיוק לטפח את הדברים האלו, לטפח את לראות את כל האיכויות שקיימות. ואז כל מה שאנחנו פוגשים זה איפה הלב, כן, לא מוכן לוותר כדי לראות, כן, לא יכול לראות ביטחון, הוא מחזיק בפחד ובחוסר אמון, אוקיי, ויש לנו את ההזדמנות לפורר לאט לאט בעדינות. זו תנועה שקורית בתרגול. בסדר? תוכלו לדבר על הגבול בין לרצות ולהאחז. נראה שכל פעם שעולה רצון עולה איתו דוקה, אבל אני לא חושב שדרמה אומרת לנו לא לרצות. כשאני שומט את ההאחזות, האם איני שומט גם את הרצון שלי? מי עוד?
Before I relate to this question, I just wanted to say that I have also a petic here about psychedelics and dharma, and I don't want to answer it now, but just to say that there's a podcast for 1 hour where I talk about this on my website. So if anyone is particularly interested in this question, there's a whole dialogue on my website about this. I like the question that this one that Simi just read, because it's a fine line, and the fine line is a movable line between will and need and attachment. So this is where the interest is. We're born in a body that can only survive 2 minutes if it gets milk, liquids, air, stimulation, etc. And we are totally dependent on the supplies that we get from the world, our interaction with the world. So the need, I need something, is really basic and healthy. I need to eat is not a problem. The Buddha went out every day to collect food. But whatever came in his bowl, good enough. And so there's a limit already to the need. Not, I wanted pizza today. Actually, he died from that. According to the tradition, we don't really know, but according to the tradition, he was more important for him to eat what was given as a basic principle of existence. He knew that what he was eating would kill him. But he ate it anyway, because this is what I'm given. And it's a kind of letting go of neediness. Hishtokukut. But the need, he also took a medicine when he was sick. Why not? We sick, we take a medicine. Say, oh, no, I must die because I'm attached to a medicine. So it's a question of the difference, the fine line between lirtzot, to want something, to desire something, and l'hi'erzut. That fine line is a place where we can practice, we can work, we can understand. How much is our need? What am I doing with this need? Is this need kadosh, holy? What am I paying for this need of mine? And what other people are paying, or other animals are paying? I need to eat meat. What's the cost of that to other beings? Really opening that whole issue of need and exploring it. And then we begin to understand attachment. Attachment is when the need becomes installed, because they're into the system as something that controls us. It's installed. I guess when the Buddha, maybe us too, maybe all of you, sometimes we have a need for lunch. If it's not an attachment, what would happen if the lunch wasn't there? We go all the way to the kitchen, the bell rings, there is no lunch. What would happen? What would we do with that? How would we feel? What would we think? But there is a place where we can say, okay, I'm delighted to have some lunch, like the Buddha, you know, I'm going to the village, my bowl is there, and then looking at the bowl saying, oh, what a surprise, someone gave me lunch. It's a whole different story. Oh, lunch. Wow, the universe gave me lunch right now. That's amazing. And if it doesn't, okay. So I won't have lunch. So it's a kind of different, it's in the attitude and how much we build around it. And I think it's lovely to sort of feel pliya, amazement, that the universe does provide us with water, oxygen, and cups of tea. Wow. And that's instead of attachment. So we're always in that place, and there's nothing wrong with our basic needs to live, our biological need. The tummy says, you need lunch now. Fine. The tummy is telling us something. Let's go for it. It's not attachment. It's just a message that to live, you need lunch. Okay. And then there's a journey to attachment. And it's very, very easy and quick. We have to really watch it. We have to really watch where it grabs us. It's very strong in relationships, for example. The boundary between love and attachment is all the time so subtle, and it's so moving, and it's so difficult to understand. And we shouldn't give ourselves a hard time. I mustn't be attached is kind of attachment to a kind of some kind of holiness of Buddhist kind of what I ought to be. And instead of that, as Sami was saying, dukkha is our guide here. Where we feel contraction, control by craving, by neediness, where we feel we are not free, where we feel continuously not satisfied, like the Rolling Stones song I mentioned, I can't get no satisfaction. These are signs where the need, which is kind of natural, has moved into attachment. When we invest in it, the whole of me isn't there. If I don't get that, it's a disaster. I remember one time I was at the airport in Ben Gurion, just arrived to Israel, and a cup of tea. And in the coffee stall there, there was a guy next to me who ordered a cup of coffee, a certain kind. There was a list. The water has to be like that, the milk has to be like that, whatever. He made it. And the woman gave him the coffee. He sent it back. No, it's not hot enough. She did some change. He sent it back. No, it needs to be like that. I counted 12 times when he sent back the coffee because it wasn't absolutely... And the amazing thing was that the young girl there, my compassionate heart went to her, the poor soul. But she seemed to be okay with it, I don't know. Don't know what she's thinking, but maybe everybody's kind of somehow like that, so she's used to it. But it just gives an extreme example of attachment. But it's a fine line. We shouldn't kind of make it too simple. Here there is it's a shetach, and we really need to watch that. And all of us have attachment. They may get subtler and subtler, but we'll have them. Every one of us will have attachments, more or less, greater or smaller. So maybe that's enough on that question.
מה שעולה לי זה שהסבל הוא תמיד המורה הכי טוב. אם אנחנו סובלים, צריך לראות מה משחררים. זה העניין בין שאיפה לתשוקה. יש פה עוד... יש פה שאלות שנוגעות לנעים לא נעים. תכף נראה לי גם יש על שוויון נפש. מאחר שאנחנו מגלים שוויון נפש בתגובה לנעים לא נעים, האם זה יהיה עדיין רלוונטי בין נעים ולא נעים? למה? מה זה אומר להגיב בשוויון נפש? איך זה מסתדר עם הפיטי? אם זה בסדר לחתור לנעים, מה הדרך לצעוד בדרך הזו? ועדיין לסמוך ולחגוג את החיים? האם זו לא הדחקה כאשר עולה בכי ועצבות ואני נשארת שקטה, רואה את הכאב ואת העצב, אבל לא נסחפת? אולי התרגלתי מדי להיות עדה ואני כבר לא מרגישה רגשות, ואני לא בקשר איתם? הזכרת בתחילת הריטריט נטייה להיות מונעים יותר מתשוקה או סלידה. מה המלצתך למצבים בהם התשוקה כמעט לא מורגשת והסלידה, הימנעות פחד, משתלטים על מקומה? גם סלידה היא תשוקה. אוקיי? גם סלידה היא תשוקה, זה התשוקה לא לחוות את מה שאני חווה עכשיו. בשני המקרים יש פה תשוקה. זה גם ההימנעות היא תשוקה. ההימנעות היא לא רק התוקפנות הזו והסלידה, זה בעצם תגובה לחוויה שאני לא רוצה אותה. גם לא לרצות זה רצון. לא רוצה או רוצה, אין הבדל. אוקיי? מאוד חשוב לראות את זה. אז לפעמים זה לא נראה לנו ככה, אבל זה לגמרי כך. אני רוצה להתייחס מתוך השאלות הללו אל המקום הזה שנקרא שוויון נפש. אני, אחת הקבוצות היום גם התייחסתי. שוויון נפש נתפס כמשהו, מכיוון שאנחנו לא מכירים את האיכות הזו ברוב הזמן, זה נתפס יותר כאדישות, הרבה יותר מוכר לנו, כן, כניתוק או כאדישות. כי מאוד קשה בתפיסה שלנו היומיומית, בכלל להכיר את הזון הזה, את האיכות הפנימית, שהיא מצויה גם, כאילו, היא גם קשורה לרגשות, היא גם קשורה לתודעה, כן? נמצאת בלב התודעה, מה שנקרא. היכולת להיות עם, אוקיי? לשאת, כן? זה מתחיל מזה, אבל אחר כך יש משהו שהוא לא אדיש, שהוא פשוט פחות תגובתי, הוא לא תגובתי. האירועים פחות מנהלים, יש איזה מרכז כובד פה, כן? זה לא שהאם התחושה תהיה נעימה או לא נעימה, זה מה שינהל לי את מצב הרוח היום, אוקיי? או אם יתקשרו אליי או לא יתקשרו אליי. זה לא שאני הופכת להיות אפתית, יש פה מידה גדולה של חופש. והחופש הזה הרבה פעמים הוא לא נגיש לנו כשאנחנו חושבים על החיים הרגילים, כי זה נראה שלא חיים את החיים. ואני רוצה לומר שהאיכות הזו של השתוות הנפש היא איכות שבה אנחנו יותר פועלים בעולם, מכיוון שאנחנו לא תלויים במה תהיה החוויה. האם החוויה תרצה אותי או לא תרצה אותי, יש יותר פעולה שנובעת לשם הפעולה בעולם. בודהיסטים הם לא נמנעים מהעולם, הם נמצאים בתוך העולם, פועלים בתוך העולם. יש, אני יודעת שזה חלק ממה שאומרים על הבודהיסטים, שהם יותר מתבוננים על החיים מאשר חיים אותם, ואני חייבת לומר שזאת לא החוויה שלי. אוקיי? יש יותר חופש לפעול בעולם במקומות שאולי כשאני עם התנגדות או עם תשוקה, יותר קשה לי לפעול. תחשבו שזה לא פועל דרך הפרספקטיבה, הפעולה שלי בעולם, לא אם בא לי, לא בא לי, זה נעים לי, זה לא נעים לי, הם נחמדים, הם לא נחמדים. יש לנו כל מיני פילטרים שאנחנו בעשיות, יש לנו פילטרים איפה אנחנו פועלים, כשהפילטרים האלה הם פשוט לראות את העשייה של טוב בעולם, לעשות פעולות מיטיבות בעולם, הפילטרים האלה כבר לא נמצאים. כי יש את העשייה, ויש את היכולת לעשות אותה, ולהיות שם עם השלם, עם הקשיים, אוקיי? והשתוות נפש לפעמים זו חוויה רגעית, ולפעמים זו חוויה מתמשכת, אבל גם היכולת שיש לנו לאן לחזור, אנחנו יכולים לצאת משוויון הנפש, כן? יכול להיות שפתאום שיהיה, אבל יש לאן לחזור, זו איכות שאפשר להמשיך לטפח אותה, ולהיזכר בה, אוקיי? מאוד חשוב להגיד, כי מכיוון שהיא לא מוכרת לנו, הדמיון שלנו מנסה, אנחנו מנסים ברמה של הדמיון להגיד כמו מה זה, ואז אנחנו רואים מיסוך ורואים התנתקות. אבל זה לא מהעולמות האלו. אוקיי? מה שקורה עם נעים ולא נעים, זה שהתודעה בעצמה, כן? מתוך המפגש וההתיידדות שדיברתי, יש איזו ויסות שקורה, היא פחות תגובתית, היא מפסיקה את התגובתיות. מה שעושה לנו את הרעש במערכות, זה התגובה שלנו, זה העוצמות שבהן אנחנו מתנגדים וסולדים. אוקיי? לכל אחד ואחת מאיתנו יש את החושים שאנחנו יותר רגישים. יש את הדברים שיותר מפריעים, ולמי שחי לצידנו איתנו, יש אחרת. בין אם זה ריחות, בין אם זה טעמים, בין אם סוגי מגע. Okay? ואפשר לראות, נגיד דברים שיש אנשים שאנחנו לא נבין את זה, אנחנו לא נבין את התגובתיות, איך את מגיבה ככה, סך הכל קצת ריח, או סך הכל זה קצת חריף, כן? ואנחנו רואים שאנשים שזה ממש... אז זה פשוט לדעת שזה פשוט כמה ש... זה עניין של ויסות, והתרגול שלנו לאט לאט עושה, אז גם הנעים וגם הלא נעים, מתחילים להיות כאלו שאנחנו פחות מתרגשים כתגובה, והם נכנסים לשדה הניטרלי, אבל השדה הניטרלי הוא שדה של חופש. הוא לא השדה של... של אפתיה. של חוסר... יש שם חוויה מלאה. אוקיי? החוויה היא מלאה. אבל היא פחות רוטטת ושורפת. זה הכל. אוקיי? אני מקווה שעניתי על השאלות, אני אסתכל שוב. הפיטי הפיטי לא תלוי, הוא לא, נורא חשוב להגיד, הפיטי שזה החדווה, היום אמרתי, החדווה לא קשורה בחוויות שלנו. החדווה מתעוררת מתוך החיים. היא לא קשורה אם חוויתי עכשיו X או Y. אוקיי? חדווה מצויה אפילו יכולה להיות רק מעצם המפגש שלי באינטימיות עם איזשהו רגש יכולה לעלות חדווה. אוקיי? זה לא תלוי נעים לא נעים. אז, אוקיי? זה לא תלוי מה הייתה החוויה, אלא בזכות העובדה שיש בפנימיות שלנו חדווה, היא חלק מהשלם שלנו. כשאנחנו בתשומת לב, אפשר גם לראות אותה. אוקיי? אז היא לא בהכרח קשורה למקום הזה. אני, לפני שאני אעביר לסטיבן, חשוב לומר, אנחנו תמיד, בכל מצב, תסתכלו טוב, כל הזמן הסנס דור, כאילו החוויות שלנו קורות דרך, בבודיזם, שש דלתות חושיות, אוקיי? טעם, ריח, ראייה, שמיעה, תחושה ומחשבה. במקרה הזה מחשבה זה גם כאילו סנס דור. והתגובתיות שלנו, הנעים לא נעים, כל הזמן פועל לכל אחד ואחת מהם. זאת אומרת, יש את המגע ויש את התגובה למגע. וזה כמעט מיידי. ולכן כדאי לשים לב לנטייה האוטומטית. כי יש משהו, ואני חוזרת על מה שאמרתי, יש משהו בנטייה האוטומטית שלנו, של דחייה או חיפוש, שזה הרבה פעמים מנהל את החיים. עכשיו, אנחנו לא יכולים להימנע מזה. הסיפור הוא לא בהימנעות, אלא באיך זה גדל. כי התנועה האוטומטית קורית. וכל פעם יש לנו אפשרות להתקרב יותר, שזה פחות מפעיל אותנו. כן? כמה רחוק אני הולכת לחפש את מה שאני רוצה, וכמה תוקפנות, או כמה איבה, או כמה כעס, תהיה לי למה שאני לא רוצה. כי ככה שם החיים שלנו נמצאים. וגם שם, להוריד את הווליום פשוט. הסיפור זה הורדת הווליום. אוקיי? וזה לא קורה באוזניות. זה לגמרי קורה דרך המפגש. לא אם אני אגיד לעצמי תורידי את הווליום. זה קורה רק בתרגול. התרגול קורה, התודעה משתנה מתוך התרגול. היא לא מספרת לנו על השינוי. אוקיי? אז חשוב לדעת. התודעה משתנה. כבר עכשיו התודעה שלכם היא לא אותו דבר. היא לא אותו דבר. ועוד שבוע היא תהיה אחרת. אוקיי? משהו מתרחש בתרגול הזה, שהוא קצת מסתורי, כי אנחנו לא רואים איך עובד, איך עובדות המערכות המוחיות, אבל שמה זה קורה. זה משתנה לא כי עשיתי פעולה, אלא פשוט כי הייתי עם. מתוך הנוכחות עם הדברים, השינוי קורה. שאלה אחרונה כנראה, ואני השארתי פה עוד, איך, יש לך עוד משהו?
No, but there's a whole bunch that came just now.
Yeah, but we can't answer all. Okay. We have to choose, you know, this is life. יש פה עוד שאלות שנגעות יותר ליציאה מריטריט. כן, מה עושים עם הטלפונים, מה פה, מה יקרה ביום ראשון. אנחנו נתייחס לזה, אם חשבנו שאולי נספיק, אבל נתייחס מחר. אוקיי, זה קשור ליציאה מריטריט ועל החיים. אז איך משפיעות מחלות כרוניות, חולי ומצבים בלתי הפיכים על התרגול ולהפך?
What's that name of that woman from Calcutta? Is it Mars?
Dipama?
Dipama.
No?
Oh, okay.
Yeah, it's this is the hard stuff. The dukkha we've been talking about so far is not in this place. And yet, if the whole thing works, it also really has to work in this place too, which is where things are really hard and it's one-way street. That's the human condition. And the Dharma has to be able to address the human condition in all its glory and tragedy. So we've had lots and lots of retreats with cancer patients over the years, and there are some people with chronic disease that have really gone deep inside the Dharma, like Yael Simcha that you maybe know about, and others. And in the tradition, there are this woman, I was trying to remember her name. She was in real loss and tragedy, and what actually happened is that she kind of got a supercharged, fast track to enlightenment. The suffering was like a ground for her enlightenment, and she was then the teacher of Sharon Salzberg and Joseph in America. So we have really two choices with dukkha at that level, and it's in the tradition. We either drown or it brings us to a search. And there's something about a chronic disease or severe disease which pushes us to a place of no more bullshit. Our problem, in a way, is that we expect tomorrow and tomorrow and tomorrow. We expect tomorrow, so okay, I'll go on a retreat, and then maybe when I go back to work on Sunday, it'll be a little bit better. But this is another place altogether, when there's maybe no tomorrow. And it's a very powerful place, and it's very challenging. So, firstly, I think someone with a chronic disease really, or a serious disease, really needs to allow the disease to bring a teaching, a basic teaching of the truth of vulnerability, pigiut. We are on a knife edge. Our life is on a knife edge. There's an old poem from Theravada, from the tradition, the Thailand Buddhist tradition, ancient poem that says, our life is like a seed balanced on a needle, on the point of a needle. That's our life. Our whole life, we are busy trying to forget that. We are busy pretending that it doesn't exist. We are busy trying to get business as usual. If this planet, you know, the human species can't exist anymore on this planet, I was joking about this before, written on the gravestone, the keva, on the stone of the keva of humans, will be died from business as usual. Because we try and keep it all going as if we are not vulnerable, as if there isn't death, the key is to allow the disease, in a way, to teach us some place very, very deep of our basic vulnerability, that life is on an edge. And when we know deeply that life is on an edge, that's a place of liberation. It's a place of truth. Instead of covering it over all the time and running away from it all the time and building, because if I need $1 million, I'll have $1 million, everything will be okay. In a way, I know it's hard. It's nothing on that level. Nothing is okay, but everything is okay. If we kind of live in that knife edge, then life turns out to be magical and precious and special. And this moment is powerful. So there's the challenge with a chronic disease. In that place, there is many, many, again, fine lines, middle ways. We don't want to go also to extremes in this way or another way because we get stuck in them. So one way to describe it is kind of dancing with the demons. And, for example, surrender to the disease and the experience of this disease is really needed, but if we surrender too much, we might feel we're just giving up life. It's like a suicide. So we surrender because it's important, but maybe we step back a bit and say, no, I need to be active. Surrender is being active in another way. Surrender means I am back in charge of this situation, but in another way. But maybe we go back from, because if we don't surrender, we are struggling and fighting and going to doctors and trying to get it done, and we're all day full of it. And so this fine line between surrender and action and being active is one of the fine lines where we dance with the symptoms arise and we kind of fall back. And then we have a moment of clarity and we have a moment of joy where we are, we feel free, never mind the disease. Some of the people we were having weekends, cancer patients said, this tells me I don't care a damn for my disease. I'm finished with it. I'm going to paint and I'm going to draw and maybe I'll die sooner, but I don't care. So it's inviting us to take a radical place. But it's really hard, of course. We can't cover it over as if, we can somehow make it nicer. It's not at all. One sentence that stayed with me from years ago when someone asked a Dharma teacher about his disease, he said, I learned something. I've got to get my dying done early. He said, I've got to get my dying done early. Not to wait. Just now I have to know what it is. I have to die and be there with that total vulnerability. And I have to tell a story which some of you may know, but it just stayed with me. So all these years with Yael Simcha, one day she called me and said, and we talked, and I was kind of, working with her over some years. And one day she called me and said, today I'm going to the Ichilov, and I'm going to get the test results. Did the chemo work or not? And it's gorali, because if it didn't work, that's it. And if it did work, I'm on an upward path. I said to her, okay, I'm coming. I went to Tel Aviv. We went into the Ichilov together. There was a room there with hundreds of brown envelopes, all the bdikot. Hundreds of brown envelopes. It was like so sad. The woman just gave this envelope and in there were the tests. I guess like, you live or die. And I said, don't open it, don't open it. First have a cup of tea. We went out into the courtyard of Ichilov. We sat together. We had a cup of tea together. And this envelope was sitting on the table. Don't open it. No, let's just have a cup of tea. And we both looked at it, and then we started to laugh. And we looked at the envelope. We started to laugh, both of us. And we were laughing, like hysterical laughing, because here's this envelope. It was working. it worked on us, this envelope. And we allowed it to work. And in a way, in another mind state, not the regular one. And she was blessed. Her practice and her depth of practice was a huge blessing, as you know. And she did open it in the end, and it wasn't it was the downhill, not the uphill. The chemotherapy didn't work. But less interesting, in a way, Gorali, not the end of the world at all. So, anyone who, here there are people with, in this retreat, there are people with chronic disease who are suffering, maybe quite a lot. And it isn't an easy way, but it can be a high road. It can be a high road to transformation. And this sense that the key is the truth of our vulnerability is liberating. Inside, under, it's liberating.
אני יודעת, סטיבן, לקחת את זה קצת גם לחלק הסופני של מחלות, אבל רק אגיד שמחקרים, מחקר אפילו שנעשה בארץ בבר אילן עם פיברומיאלגיה, עם מיינדפולנס, הראה תוצאות די מדהימות. זאת אומרת, יותר ויותר מחקרים מראים שהתרגול עושה את ההבדל. Okay? כל... באופן, כאילו, מכיוון שיש על זה מחקרים, אוכל להגיד את זה, וזה לא מחוויה אישית, אבל זה לגמרי דברים שכבר, המיינדפולנס כל כך נחקר בעולם, בארץ, אז כבר יש דברים שכבר לא צריך לשמוע מאיתנו, אלא זה באמת מגיע מניסויים קליניים שעושים. אנחנו נשב כמה דקות.